שלום לכם, אהובה ידיים רבותיי, השיר הזה נמסר לזכות יוסף צבי בן מרת הנה מרים ורבי דוד אברהם בן מרת הנה מרים. כתוב בגמרא במסכת מגילה, אמר יש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקלה, והיינו דתנן באחד באדר מאשמים על השקלים ועל הכליים. רש"י מפרש משמיעין, בית דין מכריזין שיביאו שקלים למקדש. קודם מביאים את השקלים שלנו ואנחנו מקדים לשקלנו לשקלי המן לזכותנו. לשון זו גלוי וידוע נמצאת רבות בדברי חז"ל, כמו חולין סמך ג' גלוי וידוע לפני מי שאמר והעולם שבהמה תורה מרובה, גלוי וידוע וכולי שעופות טהורים מרובים, ועוד רבות כהנה. ואפילו מצאנו בעירובין י' ג' גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. גם אנחנו משתמשים בלשון זו, כמו ברכת אשר יצר, גלוי וידוע לפני חסי כבודיך, והדבר צריך ביור. האם יש כאן שבח שגלוי וידוע לפני מי שאמר והעולם שהוא יודע דבר שידוע לכולנו? מה השבח פה? אז אנחנו נתבסס על מהלכו העמוק של הגאון רבי משה שפירא זכר צדיק לברכה. מצאנו בחז"ל שהם משתמשים בצירוף זה של גלוי וידוע בספר הזוהר, כאשר הם באים לגלות לנו את הסיבה שרצה כביכול הבורא בכל בריאת העולם. והם אמרו שם שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו לגילויו ולהשתמודה להיינו. בריאת העולם כולה היא פעולת גילוי שכביכול בורא העולם גילה את עצמו. הכוונה בזה לכל המערכת של שמותיו יתברך, והגילוי הזה הוא כדי שידעו אותו. זו הייתה כוונת כל הבריאה, שהוא מתגלה ואנו יודעים אותו ויש לנו אפשרות לדעת ולהכיר אותו. ככה הוא הדבר בשורש דין עדות, כלשון הפסוק, והוא עד או ראה היינו גילוי או ידע היינו ידוע. אלו הן שתי אפשרויות לידיעת העדות. ואחר שתכלית כל הבריאה כולה היא כלשון הפסוק בישעיהו, ואתם עדיינו ומה שם ואני כאל, אם כן המכוון הוא להגיע למצב של גלוי וידוע. כשאנחנו אומרים גלוי וידוע, הפירוש הוא שדבר זה ויש בו נקודה שהיא חלק מעצם הבריאה. זה דבר השייך לשורשי הבריאה בעצמה. ועיקר הבריאה נבראה מלכתחילה גם כדי שהדבר הזה יתגלה. שדבר זה יהיה גלוי וידוע. במאמר מוסגר אפשר לבאר בקצרה עניין יסודי. כתוב בדברי רבותינו והמקובלים וכן בגרא שמעשה אבות סימן לבנים של יציאת מצרים, שבה נוצר כלל ישראל וביציאת יעקב מבית לבן. אחר שגלות יעקב אצל לבן היא המעשה של אבות של גלות מצרים, וביציאה זו החלה מציאות אותה בריאה של כלל ישראל בעולם. וזה הטעם שפתחה תורה ארמי עובד אבי וירד מצרים, אף שיש מרחק רב ביניהם. כאן הייתה נקודת ההתחלה של כלל ישראל, וביציאת מצרים הייתה הלידה האמיתית של כלל ישראל. אמנם כאן היה הזמן שכלל ישראל נולד בלי שום טענה שהוא מתייחס למישהו אחר. היינו אחר שפירשנו מאותה טענה של לבן, הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני וכל אשר אתה רואה לי הוא, חייבים היו להיפרד זה מזה כדי שכלל ישראל ייוולד. והנה גמר אותה יציאה במעשה אבות סימן לבנים, גמר הלידה של כלל ישראל היה באותו גל עד ששם יעקב בינו ובין לבן, ושם הייתה הבריאה של כלל ישראל. הדבר מובן לאוזן שומעת כי גל עד זה גלוי וידוע. כאן כשנולד כלל ישראל כמתייחס לאבות בשלמות, עד הגל הזה ועידה המצבה, אם אני לא אעבור אליך. כאן ייתק הקשר והתחיל בעולם כלל ישראל. אז אנחנו חוזרים לענייננו. כתוב במדרש באסתר רבה, רבי ברכיה פתח, מי פעל ועשה קורא הדורות מראש? מתחילת בריאתו של עולם התקין הקדוש ברוך הוא בכל אחד ואחד מה שראוי לו. אדם ראש ליצורים, קין ראש להורגים, הבל ראש לנהרגים. עד כאן לשון המדרש. זהו חידוש בעולם שאפשר להרוג בני אדם, ואפילו העובדה ששייך שיהרג אדם על ידי אחר גם היא חידוש. צריך היה להיות שלא יהיה שייך קין בעולם, וקין חידש את ההריגה, והבל חידש את היות נהרג. והמדרש ממשיך למנות כמה וכמה אנשים שיהיו ראש בעולם. נוח ראש לנמלטים, אברהם ראש למולים, ומסיים המדרש אחשמרוש ראש למוכרים, המן ראש לקונים, וכיוון שראו הכל, כן, התחילו צפחים, וי, ויהי בימי אחשמרוש. למדנו בדברי חז"ל שיש כאן חידוש בעולם שנעשתה עסקה מהמין הזה, עסקה כזו של נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, היא דבר שלא היה כמו בעולם והוא חידוש בבריאה. צריך היה להיות שלא היה שייך כן. ושני האנשים האלו חידשו בעולם שיש כזו מציאות. האחד חידש שאפשר למכור עם שלם להשמיד, להרוג ולאבד, והשני חידש שאפשר לקנות. והכל נעשה בקניין ובפסיקת מקח גמורה. יכתב לאבדם ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה. ואחר שחזל קוראים לזה המן ראש לקונים והחשברוש ראש למוכרים, אנחנו למדים שני דברים. האחד, שהתחדש כאן דבר בעולם, התחדשה מציאות שלא הייתה כמוה מקודם, וצריך שיהיה אב למציאות הזו. ואלו היו האבות לאותה מציאות חדשה של מקח וממכר. והדבר השני הוא שכשיש ראש יש גם גוף, כי למלא כן אין זה ראש, יש לזה המשך. ולמדנו שמאז ואילך הדבר אפשרי. באמת הדבר מופרח, כפי שאנו קוראים שיר השירים, אחר בקשת כנסת ישראל מבורי עולם, סימני כך אותם על ליבך, כך אותם על זרועך, כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנה, רשפה רשפי אש שלהבת יה. והמשך הוא, מים רבים לא יוכלו לחבות אהבה, נורות לא ישתפוע, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. כתוב כאן שהדבר הזה אינו שייך כלל. לא זו בלבד, אלא שאפילו המציע עסקה כזו, לתת את כל הון ביתו באהבה, יהיה ללג וקלס, בוז יבוזו לו. זה דבר בלתי אפשרי. אכן כך הוא בשורש הדברים, כך צריך היה להיות. אולם כאן אצל המן יש מקח וממכר, והמחירה חלה כמפורש בכתוב. כי נמכרנו עמי ועמי, ואף שנתבטל הדבר, היה זה מסיבות שנתחדשו אחר כך, אבל המחירה כשלעצמה חלה ותפסה. קיימת אפשרות כזו שיתנו עבורנו כסף ויקנו אותנו, ואילו לעבדים לשפחות נמכרנו החרשתי. לזה הייתה אסתר מסכימה. אולם כאשר מתבצעת מחירה כזו, היא נופלת לפני רגליו של המלך ומתחננת שיצילה. הייתה כאן מחירה שחלה, כאן נפל דבר בעולם, נתחדש וחל דבר ששייך לעצם סדר העולם. לכן זה מגיע עד גלוי וידוע, כמו שגלוי וידוע לפני כיסא כבודו יתברך בדברים השייכים לעיקר מעשה בראשית, כך גלוי וידוע גם הדבר הזה. גם הוא נתחדש והפך להיות חלק מסדר הבריאה. אותם שני אנשים חידשו כאן משהו. ואומנם אין כל חדש תחת השמש, אולם בכל אופן הדבר הזה לא נתגלה בעולם, והוא נמצא עמוק בעצם הבריאה. יש כאן משהו שכבר היה לעולמים, והדבר הזה הוא גלוי וידוע לפני מי שאמר והעולם. יש כזו מציאות קיימת, ויש אפשרות להגיע למצב הזה. בפרשת המלך שנאמרה בספר שמואל, לשון הגמרא בסנהדרין, כל האמור בפרשת המלך, ושם יש מחלוקת תנאים, אם הוא מותר בכל הדברים הוא שנאמרו רק ליראם, אז אנחנו לומדים מהם דיני המלוכה, המלך הוא בעלים על כל מה שנעשה בעולם. ביכולתו לקחת את הבנים לאבנים ואת הבנות לשפחות, הוא יכול להוציא למלחמה ולהכריח בני אדם לעשות כל דבר. הוא בעלים גמור על כל העם ויכול לעשות כרצונו בכל הנמצא במלכות. וכפי שמפרט שם שמואל לעם, כדי שבבורם לבקש מלך עליהם, ידוע עד היכן מגיע השלטון ומה בכוחו לעשות. אולם יש דבר אחד שעליו המלך אינו בעלים והוא מחוץ לשליטתו, והוא עצם קיומם של האנשים שעליהם הוא מולך. אמנם הוא בעלים עליהם ויכול לסכן את חייהם כך שירגו במלחמה, אבל מאחר שאת המלכות הוא מקבל מהעם ועצם קיומו של העם עושה אותו למלך, לכן הוא אינו יכול לפעול לפגוע בדבר הזה. נמצא שהוא לא בעלים על המלכות עצמה, אולם עד כמה שקיומם הוא חלק מהמלכות, תהיינו להוציאם למלחמה, הרי שהוא בעלים על כך ואף על חייהם, וזה מדיני המלכות. ואף את המורד במלכות יש רשות למלך להורגו, ואין זה כעונש על העבירה, אלא משום שהדבר מתחייב מסדרי המלכות. ויש בזה דינים מיוחדים, כגון שאין רשות למלך להרוג אלא בסייף בלבד. שם בגמרא מגילה כתוב, ישנו עם אחד, אמר רב הלכה דיאדה לישנה בישה כאמן, אין עוד אחד בעולם שיודע לדבר לשון הרע כאמן. והגמרא מפרטת כל פרט ופרט באותה לישנה בישה. אמנם כלל הדבר ידבר על פי האמור, המן בא לומר למלך שאנשים אלו הם מחוץ לסדרי המלכות, ולמלך אין שווה להניחה, משום שאנשים האלה אינם מצטרפים למלכותך, הם אינם עושים את דתי המלך, והם לא חלק מהמלכות. אמנם אין הם מורדים במלכות, אולם המלכות לא חלה מכוחו של העם הזה. אין זה העם שעושה אותך למלך, והם אינם שייכים לעיקר המלכות. שון הרמב"ם במצווה קוף עין ג' שציוונו למנות עלינו מלך, יקבץ כל אומתנו. היינו שהדבר ראשון שעושה המלך הוא לחבר את כל העם מסביבו ולהפוך את העם לעם. המלך מחבר את כל הקצוות והופכם לעם אחד. וכן מצינו והיא בשורון מלך בתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. ובפרשת תודות מפרש רשי, אחד העם המיוחד שבעם והוא המלך. המיוחד היינו מי שעושה את היחד והוא המלך. זהו הלשנה בישה של המן. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, העם הזה לא יתחבר על ידי המלכות. המלכות של יקבץ כל אומותינו אינה חלה עליו. המשך דברי הרמב״ם שם על המלך וינהיגנו. וזהו המשך אותה לשנה בישה ואת דתי המלך אינם עושים. אתה חשברוש אינך מנהיג שלהם ומילא למלך אין שובל להניחם. הם לא מצטרפים, הם לא חלק מעצם המלכות. עכשיו מגיע אמן אם על המלך טוב ייכתב לעבדם בעשרת אלפים כיכר כסף אשכול על גנזי המלך. כי אם כך, יש כאן מקום לקניין וחלות הקניין יכולה לחול מדיני המלכות. כי כאמור דיני המלכות חלים רק מעצם המלכות. והלאה, אולם המלך אינו יכול לפגוע באלו שמכוחם הוא מלך, כי כמובן זה דבר שסותר את עצמו. אולם חוץ מזה הוא יכול לעשות הכל. ולכן אם נמצא מישהו או אפילו עם שלם בתוך הממלכה שהמלכות לא חלה על ידו, שהוא לא חלק מעצמה של המלכות והיא לא נעשית ממנה, הרי שהמלך הוא בעלים עליו כמו שהוא בעלים על כל מה שירצה בו. כך היה מעשה באותה שעה. אותו הזמן שבו נגזרה הגזרה היה הזמן שבו בו זקני ישראל יחזקאל הנביא בסנהדרין פרק חלק כעמוד א', ואמרו לו רבנו יחזקאל, עבד שגירשו רבו ואישה שגירשה בעלה, כלום יש להם זה על זה? ואמר לו הקדוש ברוך הוא לנביא, לך ואמור להם, איזה ספר קריטות עמכם אשר שלחתיה? ובהמשך הגמרא שם מביאה את הפסוק ביחזקאל, ועולה רוחכם היה לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים, כמשפחות האדמה, לשרת עץ ואבן, חי אני נאום השם, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה וחימה שפוכה הם לא חלכם. היינו כי הם טענו שלא נשאר מאומה מהיחס שנוצר בין ישראל לבורא עולם במעמד הר סיני. במעמד הר סיני זכינו לתורה, לנבואה, למלכות, למשכן, למקדש, והיינו צריכים ללכת מיד לארץ ישראל לגאולה שלמה לולי גרם החטא. את כל אותם מם שנה במדבר שחטאנו והיינו צריכים להישאר במדבר. אולם כל זה נאבד בחורבן בית ראשון. הכל. אין לנו לא נבואה ולא מקדש ולא את ארץ ישראל, ואפילו כלשון הפסוק מלכה ושריה בגויים, אין תורה. במצב הזה התורה נלקחה מאיתנו. ואחר שאין את כל זה, מה נשתייר בידינו ממעמד הר סיני? לכן תנו שבזמן שלקחו מאיתנו את כל הקניינים, קנייני האישות שיהיו במעמד הר סיני, הרי שזה נקרא ממש כאישה שגירשה בעלה, אחר שכל החיבור שיהיה בינינו ובינו נקטע ונחתך, ואף עבד שגירשו רבו יש כאן. כי מקום העבודה הוא בארץ ישראל ובבית המקדש, עם כל המערכת של בית המקדש על מכונו, ובני ישראל יושבים על אדמתם. שם זה מקום חיוב כל המצוות כולם, שם נמצאת העבודה, וכשבורא העולם מגרש אותנו משם, פירוש הדבר שהוא אינו רוצה בעבודתנו. זה נקרא עבד שגירשו רבו. וממילא המסקנה היא כלום יש להם זה על זה. החיבור ניתק. ומה לזה ולזה? ואף שאומנם היה חיבור בינינו, אבל הרי ישנה פרשה של גירושין בתורה, ונאמר בה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בערבת דבר, וכתב לה ספר קליטות ושלחה מביתו, והמשכו, והלכה והייתה להישחרר כרצונה. זאת הייתה טענת זקני ישראל, ליחזקאל הנביא. הם באו ואמרו לו, כי נגמר הקשר. אישה שגירשה בעלה אם אין לה שום טענה, אם תלך להישחרר, ואף פרשת שחרור עבדים מצינו בתורה. ומעטה יש כאן סילוק גמור. על כך השיב הקדוש ברוך הוא ישיב יחזקאל תשובה נוראה. חי אני נאום השם אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה, וחמה שפוכה אם לא חליכם. בורא העולם שלח דבר שבועה על ידי הנביא, ועולה מהדבר הוא כי אין כאן לא אישה שגירשה בעלה ולא עבד שגירשה רבו, אלא יש כאן אחד מהקיומים והאופנים של גילוי מלכותו יתברך. אבל חלילה אין כאן גירושים ואנחנו עמו, ואותה חמה שפוכה עצמה היא הצורה של המלוך עליכם. ויש לבאר את הדבר הזה. למדנו מדברי רבותינו, והוא מפורש בדברי קבלה, ספרי המקובלים, ובמהר"ל נמצא הדבר הזה בכמה מקומות ובכמה פנים. אותם ארבע מלכויות, אשר אנחנו נמצאים בגלות תחת מלכותם, אינם מלכויות בזכות עצמם, כי מניין להם מלכות? אולם המלכויות האלו הן מלכויות שקיבלו את אותה מלכות שכביכול בורא העולם חלק מכבודו לרעיו. את אותה מלכות שבורא העולם נתן לנו, הוא לקח מאיתנו ונתן אותה כנגדנו. הם קיבלו את המלכות שלנו, וזוהי עצם הגלות. הם לא זכו למלכות מעצמם, כי אין להם שייכות למלכות, אלא שהם נטלו מאיתנו את המלכות, והמלכות שלנו היא זו שנתנה להם, כדי שאותה מלכות עצמה שבה אנו מתדמים כביכול לבורא העולם, אותה מלכות עצמה שהיא מעין מלכות הדרכיה, המלכות הזו בעצמה הפכה להיות נגדנו. זהו פירוש המילים בחימה שפוכה אמלוך עליכם. אמלוך עליכם בזה שאת המלכות שלכם, שהיא מלכות שלי שנתתי לכם, אתן למי שישתמש במלכות הזו נגדנו. זה נקרא אמלוך עליכם. אין פירוש חלילה עקה אתכם בחימה שפוכה, אלא בחימה שפוכה אמלוך עליכם. אני אראה לכם את הפנים של מלכות בחימה שפוכה, ואותם הפנים של מלכות בחימה שפוכה, הרי שכך הם נראים. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה הגגי, וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך מוסרים את המלכות אליו. צריך להבין שכביכול בורא עולם מראה לנו למטה את כל מה שנעשה למעלה. בתוך סדרי המלכות של המטה הוא מראה לנו את מה שהוא עושה למעלה, וכך אנו רואים שהמלך בעצמו מוסר את המלכות, אותה מסירה בעצמה שמתבטאת וויישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו. אותה גדולה שהמלך גידל את המן, הגדלה הזו הייתה בעצמה מעשה מלכות. כאן המלך נתן את מלכותו נגד כלל ישראל, וכך נמשך הדבר כל משך זמן הגזירה, עד ויומר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. כאן התהפכה הגזירה, כאן היה הבנהפוכו. אבל בכל זמן הגזירה הרי שהמלכות בעצמה נמסרה לאותו רשע, כלשון הפסוק וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? כי דין המלכות חייב שכעת היא תימסר לאותה רשע. כאן היה גילוי של בחימה שפוכה אמלוך עליכם. באמת מתשובתו של יחזקאל בשם בורא העולם לתנת זקני ישראל, חי אני נאום השם וכולי, ובחימה שפוכה אמלוך עליכם, אנחנו למדים שהטענה של אותם זקני ישראל שבאו ליחזקאל הייתה לבטל את המלכות כולה. אמנם אנחנו קיבלנו את המלך ונעשינו עבדים, ואף היה לנו יום חתונתו במתן תורה, אבל כל זה נגמר. כלום יש להם זה על זה? כביכול אין יותר מאומה מכל זה, וחלילה הגיע לסיום מה שנקרא בלשון הכתוב, כה אמר השם מלך ישראל וגואלו, אני ראשון ואני אחרון. אולם על כך ענה יחזקאל בשם השם, העולה רוחכם, היו לא תהיה, אין דבר כזה, היו לא תהיה, והמלכות עצמה תתבטא בחימה שפוכה. כאן במחירה זו של אחשוורוש להמן נמצא שיא הגילוי של בחימה שפוכה אמלוך עליכם, כי עצם המחירה זה חלות דין מלכות, כפי שנאמר בהמשך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ואף אחרי הכל, כשכבר תלו את המן, עדיין הייתה אסתר צריכה ליפול לפני המלך ולהתחנן להשיב את הספרים, והתשובה הייתה כי אין אפשרות כזאת, אין כזו מציאות, ואי אפשר להשיב את הספרים, כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתם בטבעת המלך אין להשיב, אלא שיש אפשרות להוציא דבר מלכות חדש שעל ידו לא תהיה משמעות לדבר המלכות הקודם. אבל דבר המלכות הקודם, למרות שלא יצא לפועל, אבל הוא לא יתבטל. אלו הם פני המלכות של בחימה שפוכה אמלוך עליכם. בזמן שאנחנו לא מקבלים עלינו את מלכותו יתברך ומפגיעים את עצמנו חלילה מתחת מלכותו, הרי שמלכותו יתברך מתגלה אלינו בפנים של בחימה שפוכה אמלוך עליכם, ומתגלה לנו שאותה מלכות עצמה שהשלחנו ואיננו רוצים אותה בטענה שהתגרשנו ממנה, אותה מלכות עצמה חלה עלינו עם כל החימה השפוכה. כאן נמצא חידוש נורא שלא שייך כמו במקום אחר, ואין מציאות כזו בעולם, כי כל צורת הבריאה מסודרת במלכויות, ואם יש עם שאינו רוצה במלכות שתחתיה, הוא מכריז מלחמה, ואז או שהוא נופל ונכנע ונכבש על ידי המלך, או שהוא עושה מלכות לעצמו. אבל אין מציאות כזו של מערכת שלמה, של עם שלם כעם שעצם מציאותו תהיה נוגדת את המלכות. ונתחיל את הדבר כאן משום שהמקור של כל המלכות שלנו הוא מאותה מלכות אמת. וכשביטלנו והתקרשנו כביכול מאותה מלכות אמת, אז המלכות שחלה עלינו זו המלכות של בחימה שפוכה אמלוך עליכם. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם. באמר והיה עולם מדובר על עשרת המאמרות של מעשה בראשית, ויסוד הדבר הפי מה ששנינו באבות בסוף פרק עניין תורה, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי ברתיו יצרתיו ואף עשיתיו, והמשכו ואומר השם ימלוך לעולם ועד. זה עניינה של הבריאה, ופירוש המשנה הוא לא בראו אלא לכבודו, לכבודו היינו לגילוי מלכותו. וכך מבאר את המשנה באיזה כבוד מדובר, ואומר השם ימלוך לעולם ועד. כאן נמצא את כל המערכת, גם של שכר וגם של עונש. מעכשיו דין המלכות מחייב אפשרות כזו שתהיה נראית כבלתי אפשרית. בעבר הייתה נראית כבלתי אפשרית, אבל עכשיו זה אפשרי שתתקיים המלכות על ידי אותה חימה שפוכה באותה מחירה לאמן. זה החידוש שנתחדש כאן. גלוי וידעו לפני מי שאמר והיה עולם שעתיד אמן לשקול את שקליו על ישראל להיות ראש לקונים. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא יקדמו שקליהם לשקליו, ומאותו טעם באחד באדר משמים על השקלים בזמן שהוא מביאים שקלים למקדש, ונשתייר בידינו זכר לדבר שבזמן שמקדשים את חודש אדר אנחנו קוראים פרשת שקלים. אז שוב, אמר והיה עולם עשרה מאמרות, כל עשרה מאמרות לכבודו, והשם ימלוך לעולם ועד, צריך להיות גילוי מלכות. אז גילוי מלכות, הדרך המועדפת לגילוי מלכות היא שאנחנו נקבל עצמנו מלכות שמיים. אבל אם אנחנו לא רוצים בחימה שפוכה אמלוך עליכם, וזה פרשת המן. עכשיו אנחנו צריכים לבאר במה קריאת פרשת שקלים מתקנת זאת. היכן נצאת כאן הרפואה קודמת למכה? מה עוזר לנו יקדמו שקליהם לשקליו שמציל אותנו? ובאמת צריך לבאר שהרי בפרשה שאנו קוראים, פרשת כי תישא, איננו עוסקים במצוות מחצית השקל, שנצטווינו לשקול מחצית השקל. שנצטווינו לשקול מחצית השקל פעם בשנה, כדי שלכל אחד ואחד מישראל יהיה חלק בקורבנות הציבור שצריכים לבוא מכולנו, כל קהל ישראל ביחד, ולכן מהשקלים מהשקלים באחד באדר, כדי שיביאו שקליהם למקדש ויבואו קורבנות הציבור באחד בניסן מהתרומה החדשה. הדבר לא כתוב כאן, ואף אין פרשה כזו בתורה. ואומנם לדעת רוב הראשונים מצווה מדאורייתא, אולם הדבר נדרש מפסוקים, ויש גם ראשונים שסוברים שזו מצווה רק מדרבנן. פרשה זו שאנו קוראים אינה נוהגת לדורות אלא לשעה, וכל עניינה הוא שכאשר נושאים את ראש בני ישראל, כפי שנקרא מעניין בני ישראל, יש חובה לעשות זאת על ידי אהבת מחצית השקל, ודבר זה נהג רק בדור המדבר, ופעם נוספת הייתה על פי נביא ותו לא. אין זה נוהג לדורות, ואין כזו חובה למנות את ישראל, אלא שנצטווינו שבזמן שיש נשיאת ראש יש חובה להביא מחצית השקל. מעכשיו צריכים להבין איך אנחנו קוראים את מצוות מחצית השקל שמניין בני ישראל, ובזה יוצאים מידי האשמה על השקלים ומקדימים את שקלנו לשקליו. הרי לכאורה אין זו חובת האשמה על השקלים שכדי להביא שקלים למקדש, ודבר זה לא כתוב בפרשה הזו. וכאמור, מאחר שאין פרשת מניין אצלנו, היא כלל לא נוהגת לדורות. כתוב בגמרא במסכת יומא, רבי יונתן רמי, כתוב והיה מספר בני ישראל ככל הים, וכתיב אשר לא יימד ולא יספר. היינו שהפסוק סותר את עצמו מיני ובי, כתוב שמספר בני ישראל עצמו הוא לא יימד ולא יספר, אז אם זה מספר, מה פירוש שזה לא יספר? ומתרץ את הגמרא, לא כאשר קם בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, קם בזמן שאין עושים רצונו של מקום. היינו כי כשישראל עושים רצונו של מקום הם במצב של לא יימד ולא יספר, וכשאין עושים רצונו של מקום, בני ישראל נמצאים תחת מספר, היינו שהם ממוספרים ונמצאים בגבול ובמספר, ואז הם נקראים דבר קצוב ומנוי, דבר שיש לו קצבה. אבל כשעושים רצונו של מקום, אנחנו לא יימד ולא יספר, אבל עדיין קשה, ולרב פסוק אינו מיושב, כי כתוב והיה מספר בני ישראל אשר לא יימד ולא יספר. היינו שהמספר עצמו לא יספר, ואנחנו כבר דיברנו על זה לפני זמן לא רב. באמת מספר הוא דבר מנוי וקצוב, דבר שיש לו קצבה. עצם פירוש המילה קצוב הוא חתוך, כדבר אשר עבר פעולה של קצב ונחתך. מניין מעמיד מצב של אין הברכה שורה בדבר המנוי, כי כשדבר מנוי וקצוב הוא מופקע מהשפע שנקרא ברכה, כי הברכה היא שהדבר מחובר למשהו שהוא מעבר למספר. אולם כאן למדנו שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, הרי שכאשר מונים את ישראל כפי שציוונו בורא עולם מספר פעמים, כפי שכותב רש"י בתחילת פרשת שמות, שמתוך חיבתם חוזר מונה אותם בכל שעה, כאדם שיש לו דבר חביב עליו הוא חוזר ובודק מונה אותה תמיד, הרי שעל זה נאמר כאן והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. העניין בזה כי אכן מספר מכליל את הדבר, אבל בפשטות המספר מכליל את הדבר בתוך המיצרים. כפי שכתוב בדברי רבותינו, וכך גם בשלה, שמצרים בגמטריה מספר, וכשיצאנו ממצרים יצאנו מהצורה הזו של מספר. אולם כאן נתחדש לנו, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד. אותה הכללה שחלה על ידי המספר, הרי שבזמן שמשה רבינו נשא את ראשנו לפקודנו ומנה אותנו, המספר הזה עצמו הכניס אותנו ללא יימד ולא ייספר. המספר הזה עצמו הכליל וצירף ושם אותנו במציאות כזו שאין אפשרות בה להיות מנוי וספור. שם אותנו מעבר למספר. והנה, בכלל ישראל ישנה חלות שם של ציבור, כפי שאנחנו מוצאים שיש דין מיוחד של קורבן ציבור, ואין אף גמינו בחלות שם זו כמה היא מספרו, אם גדול או קטן. המהר"ל מבאר שלכן עשרה ראשונים נותנים שכר כולם, כי עשרה ראשונים הם אלו שיצרו שם ציבור. הציבור כציבור נגמר על ידם, וכולם מצטרפים אחר כך לאותה ציבור. וכל הריבוי שאחריהם זה רוב עם. אבל הציבור כבר קיים על ידי עשרה ראשונים. ציבור אינו מורכב מהצטרפות יחידים, אלא זו חלות שם בפני עצמה של מציאות אחרת שהיא מעבר למספרים כולם. כל המספרים אינם פוגעים בו כלל, לא ממעטים אותו ולא מרבים אותו, ואין להם שום שייכות אליו. משה רבנו עושה אותנו לציבור בעצם המספר שהוא ספר את כלל ישראל, ומעטה ציבור זה לא נספר. וכל הסופר ציבור, הרי שהוא סופר את האנשים שבו, אבל לא הציבור הוא סופר. דבר זה קיים רק בכלל ישראל, ואין בכל העולם חלות שם של ציבור. על זה נאמר, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כשם אלוקינו בכל קראינו אליו, כמו שכתוב במסכת ראש השנה, שביחיד נאמר דרשו השם בימצאו, אולם בציבור כתוב בכל קראינו אליו, ובחידושי הגריז על התורה כתוב כי הדבר מתבאר בעצם הפשט, כי בעצם הפסוק ומי גוי גדול, אנחנו למדים שתורת ציבור אינה שייכת רק בכלל ישראל, ואילו בכל העמים כולם, לכל היותר יכול להיות ריבוי פרטים, אבל לא כוח של ציבור. ודבר זה גופו פועל את בכל קראינו אליו. וכן מצינו, כי בלשון הרמב״ם, תפילה בלחש נקראת תפילה בציבור, ולא תפילת השליח ציבור נקראת תפילת הציבור, כי השליח ציבור הוא שלוחם, ובעצם זוהי תפילה שהציבור עצמו מתפלל. תפילה בלחש היא תפילת יחידים המצטרפים יחד ומתפללים בציבור, ועניינה כציבור של קורבן פסח ולא כקורבן תמיד שהציבור מקריב. זה מה שנקרא והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. כשעושים רצונו של מקום, הרי שהמספר עצמו שם אותנו במקום שלא יימד ולא ייספר. והספירה הזו, כל ספירה אינה תופסת בנו. אולם על ידי מה קורה דבר זה? הרי המספר מפקיע מברכה ויוצר דבר מנוי. אז זהו עניינו של מחצית השקל, היא זו שפועלת שהמספר ישים אותנו במקום הזה שלא יימד ולא ייספר. מחצית השקל היא הדבר שאיתו קונים את המציאות הזו שנקראת ציבור, והיא זאת שעל ידה אנחנו שמים את עצמנו במציאות הזו שנקראת ציבור. וממילא יבואר שכאשר אנחנו קוראים פרשה זו, אנחנו משמיעים על השקלים, כי הרי מדובר בעבד קורבנות ציבור, וכאן הפרשה מגלה לנו איך אנחנו משייכים את עצמנו לציבור, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זוהי אותה חלות שם שכאמור נקרא ציבור. הרמב״ם בתחילת ויקרא אומר שאם יגבו פרוטה מכל כלל ישראל כולו ויקנו בכל הכסף בהמה לקורבן, זה יהיה קורבן שותפים ולא קורבן ציבור. זהו קורבן שהצטרפו בו הרבה יחידים ובא מהרבה שותפים. אולם אין זה נקרא קורבן ציבור, רק מה שבא מתרומת הלשקה הוא קורבן ציבור. כך חל שם ציבור בכלל ישראל. אמנם עכשיו עלינו לבאר מי יצר את השם הזה, מאיפה נולדה מציאות זו הקוראה ציבור בכלל ישראל. באמת הדבר ברור. למדנו שעצם עניינו של המלך הוא כלשון הרמב״ם יקבץ כל אומתנו. זהו אחד העם המיוחד שבעם, אשר עושה את כל העם לאחד. ובשיר השירים אנחנו מבקשים מבורא עולם, סימני כחותם על ליבך כחותם על זרועך. פירוש המילה חותם הוא הכלי שעל ידו המלך מנהיג את העם, כלשון הפסוק ונחתום בטבעת המלך. חותם על זרועך, חותם על ליבך. הכוונה היא שהמלך מנהיג את העם במהלך מסוים הנקרא טבעת המלך, דוגמת אותה מילה טבע המפורסמת אצלנו אשר יקרא בלשון הקדמונים ביניהם בלשון חזל. אמנם בלשון חזל אנחנו מוצאים שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו הודיע טבעך בעולם, בשם הכוונה למטבע של אברהם אבינו. מה שאנחנו קוראים טבע, מהלך של הנהגה מסודרת, מהלך קבוע, זה עניינו של טבעת המלך, ההנהגה המסודרת באותו מהלך. כשאנו מבקשים מבורא עולם סימני כחותם על ליבך, הכוונה היא שאלינו תהיה ראשית הרצון בכל מה שכביכול בורא עולם רוצה בעולמו. אנחנו החותם, וחותם על זרועיך, הכוונה היא שכל פעולה בעולם תהיה מכוונת אלינו, כי עזק המוות אהבה קשה כשאול קינה. בזמן שאנחנו חותם על ליבך, חותם על זרועך, אנחנו המלכות בעצמה. אנחנו הנחתום בטבעת המלך. במצב כזה, הרי שאם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אולם, כשאנחנו פורשים ומסתלקים מהמצב הזה, הרי שבפסוק עצמו משמיע, משמע שישנם כאלה הרוצים לתת את כל הון ביתם באהבה. יש הרבה שמוכנים לתת את כל הון ביתם כדי לפעול את מה שיהיו צריכים לפעול 10,000 כיכר הכסף של המן. רק במצב הזה של כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, נאמר אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אולם בכל מצב אחר זה לא כך. זאת הנקודה שמתגלה באותה המצווה של הבת המטבע למחצית השקל. על ידה אנו הופכים לציבור, וכך מתגלה בנו עצם המלכות. הלשנבישה של המן מתחילה ישנו עם אחד, והגמרא מפרשת שישנו מן המצוות. ישנו עם אחד, היינו יש כאן עם ישן וממילא הוא מפוזר וממילא, ולמלך אין שווה להניחם. אולם כנגד זה מתגלה לנו דברי הפסוק בשיר השירים, אני ישנה וליבי ער, כמו שכתוב במדרש על פסוק זה, מלמד שהקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל, שנאמר צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. זה הדבר שמתגלה בעומק, שיחד עם אני ישנה מתגלה הליבי ער. זוהי התשובה לאותה לשנבישה של ישנו עם אחד. אמנם אני ישנה אבל ליבי ער, יש כאן נקודת קנים בעומק הלב של כלל ישראל. שם יש מציאות כזו שנקראת וליבי ער, ויש בזה אפילו נפקא מינה לדינה כדברי הרמב״ם הידועים, שלכן מועיל הדין כופין אותו עד שאומר רוצה אני. לכן זה נקרא שהפעולה נעשתה ברצון. כל הכפייה סלקה רק מעטפת חיצונית של אי רצון, אבל אחר שהסתלקה המעטפת החיצונית, אז מתגלה הרצון האמיתי, והוא רצוננו לעשות רצונך. לכן גם על זה כתוב בגמרא, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. גלוי וידוע, חלק מהבריאה. זוהי הנקודה שנלמדת מפרשת שקלים, אשר פותחת את כל סדר הגאולות שלנו. כי תישא את ראש בני ישראל, מדוע לא יהיה בהם נגף? משום שהשקלים יהיו לכפר על נפשותיכם. על ידי אותם השקלים אנחנו מקבלים שם ציבור שעליו מתגלה מלכותו יתברך. וכך אנחנו ממשיכים בכל ארבעת הפרשיות, לזכור את כל אשר עשה לך המלך, ואחריו לפרשת תארתם של ישראל, ואחר כך מגיעה פרשת החודש הזה לכם, פרשת יציאת מצרים, ואחריהם גאולת מצרים עצמה. כל הסדר של מסמך גאולה לגאולה, של גאולת המן לגאולת מצרים, כאן נמצאים כל הגאולות שלנו. ונפתח סדר זה בגילוי אותו כוח בכלל ישראל שרק בזכותו יכול להיגאל, אותו כוח שנמצא בעומק כלל ישראל ומתגלה כשמזעזים ומטלטלים אותו באמת. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שיעמוד לנו מלך קשה כאמן, וכולנו נעשה תשובה ומיד נגלים. המן הוא זה אשר הוציא את הדבר הזה מכלל ישראל. המן היה זה שהחזיר אותנו למעמד הר סיני. לשון הגמרא, גדולה עשרת טבעת יותר ממלכת נביאים ושבע נביאות שעמדו לישראל. כולם לא פעלו את מה שפעלה אותה עשרת טבעת. אחת, ויסר המלך את טבעתו מעל ידו והתנה להמן. העומק של אותה עשרת טבעת היא הוא שכוח סמכות המלכות עוברת להמן, והמלכות עצמה הנמצאת בטבעת המלך, היינו עצם סדר העולם, חייב את ההוצאה שלנו על מחוץ לקיום. למעשה, אנחנו כבר כמעט התרגלנו לדבר זה. זאת המציאות הקיימת בסדר העולם. אין הם מודים בכך בפה מלא, אולם מבחינתם אין מקום לקיומנו בעולם. הגאולה תבוא כמו שבא אז הגאולה, כשהמן הוציא מאיתנו את הליבי ער והחזיר אותנו להדור קיבלו בימי אחשוורוש על ידי אותה עשרת טבעת. הוא היה זה שהחזיר אותנו למעמד הר סיני. הגילוי של מצוות מחצית השקל מלכתחילה מגלה את סופו של המן. גלוי וידוע שעתיד המן לשקול את שקליו על ישראל, אבל גם גלוי וידוע שרצוננו לעשות את רצונך. כאן נמצאת הנקודה אשר ככל שתגדל ונצטרף אליה, כך נהיה יותר קרובים להיות נגלים. זה נקרא יקדמו שקליהם לשקליו. שקליו הם הגילוי של המלכות כבעלים עלינו לקחת את נפשנו. השקלים שלנו מגלים שהגילוי הזה של המלכות גם הוא בעומק הדברים גילוי של מלכותו יתברך עלינו. בזה אנחנו מגלים שגם בחימה שפוחה זה נקרא אמלוך עליכם. אולם ודאי שיקדמו שקליהם לשקליו זה לא בלוח השנה, אלא צריך שיהיה הדבר קודם בנו. ועד כמה שזה קודם לזה, אז כאן נמצאת הקדמת רפואה למכה. שהמכה היא מציאות קיימת, אנחנו רואים. זה גם גלוי וידוע. זה הגלוי וידוע שעתיד המן לשקול. מה שאנחנו חייבים זה לגלות את הגלוי וידוע שרצוננו לעשות רצונך, שיתגלה במהרה בימינו. אז לסכם, למדנו שהבאת השקלים היא יוצרת שם ציבור, כי המלכות מחייבת ציבור. אנחנו חייבים שיהיה לנו מלך. השאלה איזה מלכות? אם זה מלכות של המן, אז הוא נתן את השקלים כדי שהוא יהיה המלך. אנחנו מקדימים את השקלים שלנו, שזה יוצר שם ציבור של עם ישראל, שמגלה שרצוננו לעשות רצונך. ואנחנו מחזירים את עצמנו למעמד הר סיני, להדור קיבלו בימי אחשוורוש, שמקבלים את התורה ביחד. זה בעצם מה שמציל אותנו. אנחנו צריכים קודם לתת את השקלים, ליצור שם ציבור, ואז המהלך משתנה, כי קודם המהלך היה גלוי וידוע. זאת אומרת, זה חלק ממהלך העולם, מטבע העולם. ונחתום בטבעת המלך, שזה טבע העולם, שהמן יכול לקנות את המלכות. ו למלוך עלינו. אבל אנחנו צריכים לגלות שבעצם זה מלכות השם. בחימה שפוחה אמלוך עליכם. זה החימה שפוחה. גדולה עשרת טבעת. מה זה עשרת הטבעת? שכוח הסמכות של המלכות עוברת להמן. והמלכות עצמה הנמצאת בטבעת המלך, היינו עצם סדר העולם, חייב את ההוצאה שלנו מחוץ לקיום. וכשאנחנו חוזרים בתשובה, חוזרים לקדוש ברוך הוא, ונותנים את השקלים, מגלים שרצוננו לעשות רצונך, ואנחנו רוצים להיות מעבר למספר, שנתרבה בלי די, אז על ידי נתינת השקלים אנחנו מראים את הרצון הזה, ואז מקבלים את התורה, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, ונגלים. אז יהי רצון שנזכה כולנו לגאולה שלמה, קרובה, במהרה בימינו. אמן ואמן. שלום שלום, אהובה ידידיי מוריי ורבותיי.